פסחים, דף פ"ד, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. במסירות נפש גדולה מאוד, הלך כבוד קדושת רבנו יוסף יצחק הרייץ מלובביץ', זכר צדיק קדוש לברכה, והפיץ את התורה בכל תפוצות ישראל. ידועות הפעולות הכבירות שהוא הלך ושלח שלוחים לתוך רוסיה, בזמן שהיה אסור לקיים שם תורה ומצוות, שלח שופר, ארבעת מינים, מצוות, לימוד תורה, שם בתוך המחתרת, כדי להעמיד את היהדות על תילה. אחת המערכות הגדולות שלו היה דווקא כאן על יהודי ארץ ישראל. בספר אגרות קודש, חלק זין, מביאים שם מכתב שהוא שלח לרב הראשי דאז, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, זכר צדיק לברכה. הוא שלח לו מכתב כדי לחזק אותו במערכה שאז הייתה לו נגד הסוכנות היהודית. כותב לו, אני, כך כותב הרב הרייץ, ועוד 279 רבנים ששמותיהם שלחתי לכבודו על ידי הדואר, זה מובא שם מכתב אחד קודם באגרות קודש, מפצירים בו להמשיך במחאה נגד הסוכנות, להצלחת המאמץ, בלי שום פשרה כלל וכלל. שם המפורט שלקחו את הפליטים, הצאצאים של אותם קדושים מושלחים בלהב אש, קדושי השואה, שמן הסתם תקוותם האחרונה הייתה שישאר להם בן שיאמר עליהם קדיש. את אותם בנים לקחו והעבירו אותם על הדת, שלחו אותם למוסדות בלי שום סממן יהודי, ועל זה הוא נלחם. נלחם הרב הרצוג, חיזק אותו הרב הרייץ מלובביץ', ביחד עם עוד 279 רבנים. בין הרבנים שם, ברשימה, מובא השם רבי יהודה לייב גינסבורג, זכר צדיק לברכה. הוא חיבר ספר, מוסר המשנה. כותב שם דברים בעניין הזה, עד כמה חשוב לגדל את הילדים לתורה והמצוות. אנחנו הרבה מתפללים, אבינו מלכנו, עשה למען תינוקות של בית רבן אם לא למעננו. אומר, אבל מה אתה מבקש שתינוקות של בית רבן? מה, שאחרי זה הלכו וחלילה התקלקלו? מה זה משנה? אבל עכשיו הם צדיקים. הגמרא בראש השנה דף ט"ז אומרת שדנים את האדם לפי מעשיו באותה שעה. אומר, כן, זה דווקא אם הם כרגע צדיקים, ומן הסתם הם יישארו צדיקים. אבל אם כבר עכשיו בכוח הם אמורים לא להיות צדיקים בעתיד, אז זה לא אומרים שדנים אותו לפי אותה שעה. הוא מביא לזה ראיה מפורשת במסכת סנהדרין דף ע"ב, שאם יש בן שחלילה רואים שהוא יוצא לתרבות רעה, בן סורר ומורה, כבר עכשיו דנים אותו על שם מעשיו בעתיד. ולכן, בעניין הזה, כמה זה חשוב לגדל את הילדים בכאלה מקומות שאנחנו נדע שיהיה לנו מהם רק זכויות, כעת וגם בעתיד. וזה מרומז, הוא אומר בדברי המשנה כאן. המשנה אומרת, לגבי קורבן פסח, רוצים לבוא ולהימנות על הקורבן. יש משפחה גדולה שמדי שנה בשנה מתאספים כולם בירושלים, יש להם שם איזה מקום מיוחד באיזה בית מלון, וכל המשפחה מורחבת באים חבורה של קורבן פסח. כל שנה יש להם כל אחד בדיוק הזית מהקורבן. שנה הזאת הייתה חתונה מאוד שמחה במשפחה, חתן חדש הצטרף. והנה הוא רוצה גם כן לאכול איתם יחד, ואז הם אומרים לו, תשמע, אנחנו נשמח מאוד שאתה תבוא, שנה ראשונה, ודאי. אבל יש לנו בדיוק, בכל שנה אנחנו יודעים, בתלה יש לנו בדיוק כזית לכל אחד. אין לנו בשבילך כזית. הוא חתן תלמיד חכם, אומר להם, רגע, את הסחוס בראש עצם הכתף, חישבתם? יש מישהו שאוכל את הכזית הזאת? לא, מה? סחוס? אתה רוצה, חסר לך זכויות? כאילו, מה זה הסחוס הזה? מה? אומר להם, כן, אני רוצה להימנות על זה. אומר להם, איך תאכל את זה? מה, זה רך? אומר, כן, אבל זה, 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 זה סחוס. אומר להם, כן, אני רוצה להצטרף על זה. האם אפשר? זה לא בשר. אז המשנה אומרת, כל חלק הנאכל בשור הגדול, שאפשר לאכול אותו בשור כשהוא כבר גדול, כשהוא כבר לא עגל, אלא הוא שור כבר. אם הוא לא יהיה קשה, גם כשהוא כבר יהפוך להיות שור, יש חלקים כשהשור הוא עדיין עגל, עגל זה כשהוא עדיין בשנה הראשונה שלו, זה עדיין רך, אבל כשזה כבר הופך להיות שור, זה מתקשה וזה כבר לא ראוי לאכילה. אבל כל חלק הזה, שהוא ראוי לאכילה בשור הגדול, שאפילו בשור הגדול זה עדיין ראוי לאכילה החלק הזה, כזה חלק יאכל בגדי הרך. אפשר לאכול אותו בגדי רך. הרי גדי או טלה, מהם מביאים קורבן פסח. גדי זה תייש או עז בן שנתו, בשנה הראשונה שלו, וטלה זה כבש בשנה הראשונה שלו. עכשיו, יש חלקים בטלה שהם רכים. וגם כשהוא יהפוך להיות עז, זה עדיין יהיה רך. אבל אותו חלק, כשהוא נמצא בשור, אצל שור הוא נהיה קשה. אז החלק הזה, אי אפשר להימנות עליו לקורבן פסח. אבל כל הנאכל בשור הגדול, כל חלק הזה שאפילו בשור הגדול הוא ראוי לאכילה, יאכל בגדי הרך. אפשר להימנות עליו בקורבן פסח שמביאים מגדי רך, שאצל הגדי זה רך אפילו על ידי צליה אפשר לאכול את אותו חלק. והמשנה מביאה כאן שתי דוגמאות, והגמרא תדון האם שתי הדוגמאות האלה סותרות את החלק הראשון במשנה, או שהם הפוך, הם דוגמאות לחלק הראשון במשנה. וראשי כנפיים. ראשי כנפיים זה הסחוס, מה שדיברנו, סחוס בראש עצם הכתף. והסחוסים זה שאר הסחוסים. רש"י מביא למשל תנוך האוזן, סחוסי החזה, הצלעות הקטנות בסוף השדרה, כל אלה ראויים לאכילה ואפשר למנות עליהם בשביל לאכול מהם את הכזית מהקורבן פסח. רבא, כשהוא למד את המשנה, רמי, הוא אמר לכאורה, תחילת המשנה סותרת את סופה. תנן, תחילת המשנה כתוב, כל חלק בתלה, בגדי, הנאכל בשור הגדול, שאותו חלק, אם זה היה שור, זה עדיין רך מספיק ואפשר לאכול את זה, החלק הזה יאכל ודאי בגדי הרך, שאצל הגדי זה בוודאי ראוי לאכילה. אבל חלק הזה שאינו נאכל בשור הגדול, לא נאכל אפילו לא בגדי הרך. זה תחילת המשנה. מיד מה כתוב בהמשך, אימא סיפה, ראשי כנפיים והסחוסים, אפשר להימנות עליהם. שאל רבא וההני, שתי הדוגמאות האלה, לא מתאכלי בשור הגדול. אפילו כשהשור הוא כבר בוגר, אי אפשר לאכול את החלקים האלה ממנו, הם כבר מתקשים. אז אם כן, איך כתוב כאן שאפשר לאכול את זה בגדי הרך? הרי רק מה שנאכל בשור הגדול נאכל בגדי הרך. אז איך תאמר שראשי כנפיים והסחוסים שהם הרי לא נאכלים בשור הגדול, איך אותם אפשר לאכול ולהימנות עליהם בגדי הרך? אז הגמרא מביאה על זה, שני הסברים. הסבר ראשון, אלא תנאי היא. באמת יש כאן שתי דעות במשנה. המשנה מביאה שתי דעות. ואחי קטני. ככה המשנה גורסת. כל הנאכל בשור הגדול, אותם חלקים יאכל גם בגדי הרך. והחלקים האלה שאינו נאכל בשור הגדול, לא נאכל בגדי הרך. ולפי זה, גם אי אפשר להימנות על הראשי הכנפיים והסחוסים. כי הם לא נאכלים בשור הגדול. ויש אומרים, אף ראשי הכנפיים והסחוסים, אפשר כן להימנות עליהם. למה? ראשי הכנפיים והסחוסים, לפי כל הדעות, בשור הגדול, הם אמנם לא נאכלים על ידי צליה, אבל אם אתה שולק אותם טוב, אתה מבשל אותם טוב, אפשר לאכול אותם. אז אם כן, לפי התנא הראשון, איך שרבא מסביר, אם זה לא נאכל בצליה רגילה בשור הגדול, אי אפשר להימנות על זה בגדי. מכיוון שראשי כנפיים והסחוסים, אם אתה צולה בשור הגדול, זה לא ראוי לאכילה, אז אי אפשר להימנות על זה גם לא בגדי. למרות שבגדי זה כן ראוי בצליה. לעומת זאת יש אומרים, אף ראשי כנפיים והסחוסים אפשר כן להימנות עליהם בגדי, כי אפילו בשור הגדול אפשר לאכול אותו על ידי שליקה את אותו חלק. זה הסבר אחד, שבעצם יש פה שתי דעות. רבא אמר, הוא גם כן מסכים, שראשי כנפיים והסחוסים נאכלים בשור הגדול על ידי שליקה. והוא מסביר ככה, מה הן קטני? בסך הכל, סוף המשנה זה דוגמאות לתחילת המשנה. והכי קטן היא, כל חלק הנאכל בשור הגדול, ולפי דעתו של רבה, הכוונה נאכל אפילו בשלקה, על ידי בישול חזק של שליקה. יאכל בגדי ערך אפילו בצלי, כי הרי קורבן פסח אי אפשר לעשות שליקה, אלא על ידי צלי. ומה הן? איזה חלקים בשור הגדול הם נאכלים רק על ידי שליקה? ראשי כנפיים והסחוסים. בכל אופן, גם הדעה של רבא וגם רבא, שניהם מסכימים שראשי כנפיים והסחוסים נאכלים בשור הגדול על ידי שליקה. כל הנושא, האם החלק הראשון במשנה חולק על החלק השני, או שזה בעצם החלק השני זה דוגמאות לחלק הראשון. תניא כבתי דרבא, באמת יש ברייתא שמחזקת את דבריו של רבא. כל הנאכל בשור הגדול בשלקה, שם כתוב מפורש, שזה על ידי בישול חזק, אם הוא נאכל בשור הגדול על ידי בישול חזק, יאכל בגדי ערך אפילו רק בצלי, שהרי גדי של קורבן פסח, צולים אותו ואי אפשר לשלוק אותו. ומהן, איזה חלקים הם נאכלים בשור הגדול על ידי שליקה, ולכן אפשר לאכול אותם בקורבן פסח על ידי צלי, ראשי כנפיים והסחוסים, ומביאים גדים ערקים נידונים כבשר. מה זה גדים ערקים נידונים כבשר? אז הגמרא מביאה, התמר, גדים שסופם להקשות. מדברים פה על גדי הצוואר. בתלה ובגדי הם רכים, אבל כשהוא הופך להיות כבש או איל, או כשהוא הופך להיות, אם זה בתלה, ואם זה בגדי, הופך להיות טייש או עז, אז הגידים של הצוואר מתקשים. רבי יוחנן אמר, נמנין עליהם בפסח. זה הכוונה גידים הרכים שאמרנו בסוף הברייתא. גידים הרכים נידונים כבשר. למה? כי כרגע הם רכים. ריש לקיש אמר, אין נמנים עליהם בפסח. למה? בגלל שזה לא הכוונה גידים הרכים מה שהברייתא אמרה. מה שהברייתא אמרה שגידים הרכים נידונים כבשר, זה הכוונה שהם נשארים רכים לתמיד. אבל הגידי הצוואר הם עכשיו רכים, אבל הם עתידים להתקשות. במה הוויכוח ביניהם? רבי יוחנן אמר, אתה יודע למה גידים שעכשיו הם רכים, למרות שהם עתידים להקשות, אפשר להימנות עליהם? בתארשת אזלינן, אני עכשיו מסתכל איך כרגע, אם הגדים האלה כרגע הם רכים, הם ראויים לאכילה בתלה בשנה הראשונה שלו, או בגדי בשנה הראשונה שלו, אז כבר אפשר להימנות עליהם. ריש לקיש אמר, מה פתאום, אתה לא יכול לחשוב על עכשיו. אין נמנים עליהם, למה בתר בסוף אזלינן, אני מסתכל מה הם יהיו בעתיד, בעתיד הם עתידים להתקשות, אז כבר עכשיו אני לא יכול להימנות עליהם לקורבן פסח. מקשה ריש לקיש לרבי יוחנן, אית וריש לקיש לרבי יוחנן, מה אתה אומר? שהולכים לפי עכשיו? ואם עכשיו זה רך, אפשר להימנות על זה? הרבייתא אומרת, כל הנאכל בשור הגדול, יאכל בגדי הרך. ומה הן? איזה חלקים נאכלים בשור, אפילו כשהוא כבר גדול, על ידי שליקה? ראשי כנפיים והסחוסים. זהו. מדייק ריש לקיש, אני אין, דווקא שני אלה נאכלים, אבל גדים של הצוואר, שכעת הם אמנם רכים, אבל סופם להיקשות, לא נמנים עליהם. אז אתה רואה מפה, שמכיוון שהם עתידים להיקשות, אי אפשר להימנות עליהם. אמר לי, אז רבי יוחנן דחה את הקושייה, תנה הנה הביאו הדין לאנך, הביאו דוגמה, ראשי כנפיים והסחוסים, כדי שתבין לבד שגם כוללים את גדי הצוואר. הנה, מה הייתה מה? מה הסיבה שראשי כנפיים והסחוסים נאכלים בגדי הרך? דם יתאכלי בשור הגדול בשלקה, כי אפילו בשור בוגר, אם אתה תשלוק טוב את החלקים האלה, הם יהיו ראויים לאכילה. אז אותו דבר גם גידים של הצוואר, האנכנמי. אמנם כשהשור הוא גדול הם קשים, אבל מתאכלי בשור הגדול בשלקה. בשור הגדול אם אתה תשלוק טוב את הגידים האלה, הם יהיו ראויים לאכילה. אז אם כן כבר עכשיו, כשהם רכים בגדי, אתה יכול כן להימנות עליהם. דרך אגב, רואים מפה שרבי יוחנן חזר בו. מקודם הוא הסביר מה הסיבה שאפשר להימנות בגידי צוואר של גדי, כי כעת הם רכים, הולכים לפי עכשיו. כאן אנחנו רואים טעם אחר, כיוון שבשור הגדול הגידים האלה נחלים על ידי שליקה טובה. אז אם כן, בגדי זה נאכל אפילו על ידי צליה. אמר לרבי ירמיה לרבי אבין, אתה הולך לפגוש את רבי אבאו, כן? אז כאז לתלקמי דרבי אבאו, כשאתה תגיע אליו, אני רוצה שתקשה לו סתירה בדברי רבי יוחנן. רמי לי, מי אמר רבי יוחנן, גידים שסופם להקשות נמנים עליהם בפסח? וכי כך אומר רבי יוחנן, מה שעכשיו אמרנו, שגידים שכעת הם רכים, אבל הם סופם להקשות כשהוא יהפוך להיות תאיש, או כשזה יהפוך להיות איל, התלה. אז עכשיו אנחנו הולכים לפי משהו עכשיו. ומכיוון שעכשיו זה רך, אפשר למנות על זה לפסח. אלמה בתר אשתה, אז לינה, רואים פה שלפי רבי יוחנן הולכים לפי המציאות כעת. כיוון שהמציאות כעת שהגידים האלה רכים וראויים לאכילה בגדי או בתלה, אז אפשר למנות עליהם. והבעיה מן ריש לקיש מרבי יוחנן, ריש לקיש הרי פעם שאל את אותו רבי יוחנן שאלה כזאת. אור הראש של עגל הרך. אנחנו יודעים שבשר של בהמה שחוטה הוא נחשב אוכל. ואם הוא נוגע בדבר טומאה, הוא נטמא. אבל אור, אם הוא לא ראוי לאכילה, אז הוא לא נחשב אוכל. מצד שני הוא גם לא כלי, כי הוא עדיין לא עשו ממנו כלי, אז הוא לא מקבל טומאה. עכשיו, אם זה אור רך שראוי לאכילה, אז זה נחשב כמו בשר, אז הוא מקבל טומאה של אוכל. אז ריש לקיש שאל את רבי יוחנן לגבי אור של עגל הרך, אור הראש של עגל הרך, שכל זמן שהוא יונק, האור שלו בראש הוא רך עדיין. ואפשר, אחרי שחיטה כמובן, לשפוך, אתה רק שופך מים חמים, וזה מתרקח והוא ראוי לאכילה. מהו שיתמה? האם אנחנו מחשיבים את זה כאוכל, כי זה בקלות ראוי לאכילה? או שנלך אחרי מה שיהיה בעתיד. אם לא היו שוחטים את העגל, אז בעתיד הוא הרי היה מתקשה האור של הראש, ואז זה לא היה ראוי לאכילה. אז אם כן כבר עכשיו זה לא יחשב אוכל האור הזה, אלא זה יחשב אור, ואז הוא לא יקבל טומאת אוכלים. ואמר לי, אין מטמא. ענה רבי יוחנן, לא, זה לא מטמא. למה? מה אני מבין מפה? אלמה בתר בסוף הזלינן, כי אני הולך לפי מה שיהיה בסוף. ובסוף זה עתיד להיות קשה, וזה לא ראוי לאכילה, אז כבר עכשיו זה לא מטמא טומאת אוכלים. אז כשרבי נביא את הקושייה הזאת לפני רבי עבר, רבי עבר בכלל לא ראה בזה קושייה. אמר לי, דרמי לך, זה שהביא לך את הקושייה הזאת לשאול אותי, לא חש לקמחי, הוא לא שם לב אם הוא טוחן חיטים או שטוחן סתם פסולת. כי הוא לא עיין בקושייה. האדר בי רבי יוחנן לגבי ריש לקיש. הרי לעניין גידים, הרי רבי יוחנן הסכים בסוף עם ריש לקיש. והוא גם כן אומר שהולכים אחרי הסוף ולא הולכים אחרי ההתחלה. אתה שואל, טוב, רואים פה שרבי יוחנן סובר שהולכים אחרי הסוף, נכון? כי הוא באמת הסכים בסוף עם ריש לקיש, הולכים אחרי הסוף. איך רואים שהוא הסכים איתו? אמר לי, כי הוא אמר לריש לקיש, אל תקניתני, אל תקשה עליי מהמשנה, מסכת חולין שהזכרנו לעניין אור עגל הרך, שהוא לא מקבל טומאת אוכלין. למה? מכיוון שם כתוב שהוא כן מקבל טומאת אוכלין. אז לכאורה זה נראה שהולכים לפי עכשיו. הוא אומר לו, אל תקשה עליי מזה, שבלשון יחיד אני שונה אותה. כי התנא הזה אני לומד אותו כלשון יחיד. והרבים חולקים על התנא של המשנה הזאת. והם סוברים שהאור הרך של עגל הרך לא מקבל טומאת אוכלין, כי זה עתיד להתקשות, והולכים לפי הסוף, ובסוף זה לא יהיה ראוי לאכילה. אז כבר עכשיו זה לא נחשב אוכל לקבל טומאת אוכלין. אז אם כן רואים שרבי יוחנן מסכים עם דעתו של ריש לקיש, שהולכים אחרי הסוף. ולכן זה לא קושייה על זה שהוא אצלנו אמר שהולכים אחרי ההתחלה, כי באמת הוא חזר בו ממה שהוא אמר אצלנו. אומרת המשנה, יש איסור לשבור עצם של קורבן פסח, ועצם לא תשברו בו, זה מצוות לא תעשה. אדם שעובר על מצוות לא תעשה, חייב מלכות. לכן השובר את העצם בפסח שהוא קשר, פסח הטהור, הרי זה לוקח 40. אבל אם הוא שובר בפסח תמה, כמו שנראה מיד בסוף המשנה, לא מקבל מלכות. תכף הגמרא תביא את הדרשה מאיפה לומדים את זה. דבר נוסף, אנחנו יודעים שאסור להשאיר בשר של קורבן פסח. לא תותירו ממנו עד בוקר. חייבים לסיים לאכול את זה בזמן של האכילה של הקורבן פסח. אבל בכל זאת, המותיר בתאור, אחד שישאיר מהבשר של הקורבן פסח, למרות שהוא עבר המצוות לא תעשה, פה הוא לא יקבל מלכות. וכן, כמו שאמרנו קודם, השובר בתמה, אדם שובר עצם, מקורבן פסח פסול שנטמע, אפילו שהוא עובר על האיסור של עצם לא תשברו בו, אינו לוקה את ה-40. שואלת הגמרא, מאיפה המקור לזה? שהם לא מקבלים מלכות, זה שמשאיר בשר של קורבן פסח למרות שעובר על מצוות לא תעשה ועצם ולא תותירו ממנו עד בוקר. וכן, זה ששובר עצם של קורבן פסח, תמה, מאיפה לומדים שהוא לא מקבל מלכות? אז ביש למה מותיר בטהור, זה שמשאיר מהבשר של הקורבן פסח למרות שעובר על מצוות לא תעשה, זה שהוא לא מקבל מלכות, אני מבין למה. דתניא, ברייתא מדברת על הפסוק שכותב מצוות לא תעשה, לא תותירו ממנו מהקורבן פסח עד בוקר. אז היית מצפה שבן אדם כן מותיר, הוא עבר על מצוות לא תעשה, העונש המיידי שלו הוא מלכות. אבל מיד אחר כך מה כתוב? מצוות תעשה. מה תעשה עם הנותר ממנו עד בוקר? אומר הפסוק, וגומר באש תשרופו. בא כתוב, ליתן מצוות תעשה של לשרוף את מה שנשאר, אחר מצוות לא תעשה שלא להשאיר. לומר שאין לוקה. שהוא לא מקבל מלכות על המצוות לא תעשה, זה נקרא לאו הניתק לעשה, פירוש פשוט, אם יש מצוות לא תעשה, ויש לו גם כן תיקון, יש פה את הפגם ואת התקנה שלו. מצד אחד יש את הפגם שהוא לא להותיר, מי שהותיר הוא פגם. מצד שני כתוב מה לתקן את הפגם הזה, איך? לשרוף את מה שנשאר. אז הלאו מתנתק על ידי מצוות עשה, לא מקבלים על זה מלכות, זה הסבר אחד למה לא מקבלים על זה מלכות, כי הוא פתר את הבעיה, הוא שרף את מה שנשאר. הסבר נוסף, כתוב לא תחסום שור בדישו, בסמוך לזה, כן, לא לחסום את השור מתי שהוא בא לאכול, מתי שהוא בא לדוש את התבועה, בסמוך לזה כתוב הדין של מלכות, לומדים, שדווקא כזה לאו שדומה ללאו של לא תחסום שור בדישו, על לאו כזה מקבלים מלכות, אבל הלאו ההוא, הרי לא כתוב שמה מה התקנה למי שכן חסם את השור בזמן של הדישה, שהוא בא לדוש את התבועה, לכן על הלאו הזה מקבלים מלכות, אבל הלאו שיש כן תקנה מה לעשות, הלאו כזה לא מקבלים מלכות. אז על הלאו שלנו לא להשאיר מהבשר של הקורבן פסח עד בוקר, כתוב מה כן תעשה אם השארת, באש תשרוף, אז לא מקבלים על זה מלכות. דברי רבי יהודה, רבי יעקב אומר, לא מן השם הזה, לא זאת הסיבה למה מי שמשאיר מהבשר של הקורבן פסח עד בוקר לא מקבל מלכות, אלא משום דאב עלי, האיסור להותיר, זה לאו שאין בו מעשה. זה לא מעשה שמאדם בפועל בא ועושה משהו שהוא עובר על מצוות לא תעשה, אלא הוא פשוט משאיר, זה דבר שהוא לא עושה. אי העשייה, זה כמו שקוראים לזה בלועזית, זה לא מעשה אקטיבי, אלא זה מעשה פסיבי, זה שהוא לא אוכל. את הבשר, זה האיסור, הוא לא עושה כלום, זה האיסור, זה שהוא לא עושה. יש כלל, כל לאו שאין בו מעשה, לאו של אי עשיית דבר, אין לו קים עליו. אז אם כן אנחנו מבינים, מה הסיבה שזה שמותיר מבשר קורבן פסח לא לוקה. אבל מה הסיבה, אלא שובר בתמה מנהלן, מאיפה אנחנו למדים, שמדם שובר עצם מקורבן פסח תמה, לא מקבל על זה מלכות. עונה הגמרא דאמר קרא, ועצם לא תשברו, מוסיפים את המילה בו. מה זה בא ללמד? דווקא בו בקשר, ולא בקורבן פסול, שם אין את האיסור לשבור עצם. תנו רבנן ברייטה, הפסוק אומר, ועצם לא תשברו, בו דורשים, בו בקשר, ולא בקורבן פסח פסול, שבו אין איסור לשבור עצם. רבי אומר, הפסוק אומר, בבית אחד יאכל, כתוב האפשרות של האכילה, ואחרי זה כתוב, ועצם לא תשברו בו, דורש מזה רבי, כל הראוי לאכילה שכתוב בבית אחד יאכל, אז על זה יש בו משום איסור שבירת עצם, כי בסמוך למצוות אכילה כתוב איסור שבירת עצם. וכזה שאין ראוי לאכילה, אין בו משום שבירת עצם. אז בעצם, כן בעצם, יש כאן ויכוח, מתי אין איסור שבירת עצם? לפי התנא הראשון, בפסול. בקשר ולא בפסול. לפי רבי, אם הוא לא ראוי לאכילה. מה ההבדל אם הוא פסול או שהוא לא ראוי לאכילה? מתי הוא לא ראוי לאכילה למרות שהוא לא פסול? מהי ביניו? מה ההבדל בין רבנן לבין רבי? אז הגמרא מביאה שמונה דברים, שמונה אפשרויות, בהבדל בין דעת רבנן לבין דעת רבי. אפשרות ראשונה, אמר רבי ירמיה, לשבור עצם בקורבן פסח כשרוב עם ישראל תמאי מתים, ואז מקריבים קורבן פסח בתומה, פסח הבא בתומה יקה ביניו. למען דאמר כשר, לפי דעת רבנן, שאומרים שהאיסור שבירת עצם זה דווקא בקורבן כשר, אז בקורבן פסח, בפסח הבא בתומה, יהיה מותר לשבור עצם. למה? היי פסול, הרי הוא נעשה בפסול תומה. עכשיו, הוא סובר שתומה, זה שמותר להקריב קורבן פסח כשרוב עם ישראל תמאי מתים, זה בגלל שהתומה נדחית. זאת אומרת, זה לא שזה לגמרי מותר, אלא בלית ברירה מקריבים בתומה. יש דעה שסוברת שתומה מותרת לגמרי במקרה כזה, אבל הוא סובר שזה רק נדחה. אז הסיבה שמותר לשבור עצם, כי זה לא קשר. למען דאמר שבקורבן פסח הראוי לאכילה אסור לשבור, האינמי ראוי לאכילה הוא ראוי לאכילה, אפילו שזה עשוי בתומה. כי הרי פסח הנאכל בתומה, פסח הבא בתומה, המשנה אומרת שהוא גם נאכל בתומה. אז אסור לשבור עצם. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה. רב יוסף אמר, מה ההבדל בין רבנן לבין רבי? האם האיסור לשבור עצם הוא בקורבן פסח פסול, או בקורבן פסח שאינו ראוי לאכיל, בקורבן פסח כשר, או בקורבן פסח שאינו ראוי לאכילה? כי אי גבנה, הוא אומר, ברגע שקורבן פסח בא, כשרוב עם ישראל היו טמאים מתים, לכולל מה אין בו משום איסור של שבירת עצם. למה? דרבי, שרבי אומר שרק בקורבן פסח שראוי לאכילה, אסור לשבור עצם, להקולי קעתי, הוא בא להקל על דעת רבנן. והי, הפסול הוא. הרי הקורבן הזה הוא הרי פסול, ובזה רבי יודע שאין איסור שבירת עצם. אלא באיזה מקרה הוויכוח בין רבי לבין רבנן, והייתה לו שעת הכושר, הקורבן פסח הזה בשלב מסוים היה כשר, היה לו שעת הכושר, ובהמשך הוא נפסל. למשל, כשזרקו את הדם של הקורבן פסח, הקורבן היה בסדר. אחרי זריקת הדם הוא נטמע. זה ההבדל ביניהם, מיקה ביניו. למען דאמר כשר, שאם הקורבן פסח כשר, יש בו איסור שבירת עצם, הכשר הוא. כל ההקרבה שלו הייתה בכשרות. אחר כך הוא נפסל. למען דאמר שרק בראוי לאכילה יש איסור של שבירת עצם. אז אם כן, האשתה לאו ראוי לאכילה הוא. הקורבן הזה אין בו משום שבירת עצם, כי כרגע הוא נפסל והוא לא ראוי לאכילה. אפשרות שלישית, אביי אמר, כולם מסכימים, כל כי הגבנה, שהיה שלב מסוים שהקורבן היה כשר ורק אחרי זה הוא נטמע, אין בו משום איסור שבירת העצם, מה איתה מה? למה אין בו איסור? כי אשתה מי אתה פסול הוא, כי כרגע הוא טמא הקורבן פסח, אז הוא פסול, ואין בו איסור של שבירת עצם. אלא, לפי דעתו של אביי, הוויכוח בין רבי לבין רבנן, זה לגבי שבירת העצם מבעוד יום, איקה ונאיו. האם אפשר לשבור את העצם לפני כניסת החג, בערב פסח? למנדה אמר שבקורבן פסח כשר אסור לשבור עצם, הקורבן פסח הזה כשר בוודאי, מכינים אותו כרגע לליל הסדר, רק כשר הוא, אז יש בו איסור שבירת עצם. ולפי המנדה אמר שרק בקורבן פסח שראוי לאכילה יש איסור שבירת עצם, שמה חידוש אדיר. השתה לב בר אכילה הוא. לפני ליל הסדר, מבעוד יום של ערב פסח, אתה לא יכול לאכול קורבן פסח, אז אם כן יהיה מותר לשבור עצם. חידוש גדול. מותר לשבור את העצמות של הקורבן פסח בערב החג? מי טבעי. מביא הגמרא קושייה מברייתא. רבי אומר, נמנין על מוח שבראש, שזה ראוי לאכילה. אפשר ל... שאחד מהמנויים של הקורבן פסח יגיד, שמע, אני רוצה להיות מנוי, ויתנו לי כזית בשר מהמוח שבראש של הקורבן פסח. ואין נמנין על מוח שבקולית. יש סוג של עצם שאי אפשר לאכול את המוח שלו בלי לשבור את העצם. אז על המוח עצם הזה אי אפשר להימנות, כי אסור לך לשבור את העצם. על מוח שבראש, מה הייתה מה? למה על המוח שבראש כן מותר להימנות? הרי אתה גם צריך לשבור את ה... את העצם בשביל להגיע למוח? לא, אתה לא חייב. הואיל ויכול לגוררו בכיסם דרך האף ולהוציאו, להוציא את, את המוח מבפנים. אז אם כן, וישרק הדתך, שבירת עצם מבעוד יום שפיר דמי. אם זה נכון החידוש העצום הזה שאפשר לשבור עצם מבעוד יום, אז קולית נמי. אז אפשר, יהיה אפשר להימנות גם על המוח שבעצם הקולית, שאפשר לאכול ממנו רק אם שוברים את העצם. אז שלך ישברו את העצם, הרי אסור לשבור. יש זמן שמותר, בערב פסח. מה הבעיה? נתברי מבעוד יום, שישברו את העצם של הקולית בערב פסח, ונפקו למוח דידי ונמנו עלי, ויהיה אפשר להימנות, להוציא את המוח מהעצם של הקולית, ולהימנות על זה גם כן. תרץ את הגמרא, אמר לך הבעיה, זה לא קושיה. ולתעמיך, שאתה בא להקשות, משחשיכה, נמי, אם אתה בא לומר על זה שיש אפשרות לפתוח את העצם הזאת ואז להוציא מזה את המוח, בשביל זה אפשר, יהיה אפשר להימנות על זה, אתה אומר, שמע, אם אני צודק שבערב פסח אין שום איסור לשבור עצם, לפי דעתו של, של רבי, אז אם כן, מה הבעיה שישברו את העצם מבעוד יום והבן אדם יוכל להימנות גם על המוח עצם שבעצם הקולית, על ידי שישברו את העצם. זה העניין, אתה מדבר איתי על זה שיש אפשרות להוציא את המוח, לשבור את העצם בהתר? אז אם כן, אני יכול למצוא לך עוד אפשרות לשבור את העצם ביתר. אפילו משחשיכה נמי, אפילו אחרי שנכנס לי לסדר, שאז יש איסור לשבור עצם. יש לי דרך לשבור את העצם ביתר. אתה יודע איך? נייטי גומרתה, כך גחלת, ונאיכות עלה, עלי, תניח את זה על העצם, וניקלה, תשרוף את העצם, רק את העצם, ונפקה למוח דידי, אחרי שיהיה לך נקב בעצם, אני לא ששברת, אתה שרפת את העצם, חרכת את העצם, אז תוציא את כל המוח, עצם, ואז יהיה אפשר. למה זה לא אפשרות? איך אני יודע שמותר, אולי גם זה נקרא לשבור, יש לי ראיה שזה לא נקרא לשבור, דעתניה, אבל השורף בעצמות, מי ששורף את העצם של הקורבן פסח, לכן המחתך בגידין, אחד שחותך ממש, אבל זה רק גידין, זה לא עצמות, של קורבן פסח, אין בו משום איסור שבירת עצם, אז אם ככה יש לי משכה פתרון מצוין, לאכול את המוח שבתוך הקולית שבקורבן פסח, תחרוך את העצם עם גחלת, אז מה באמת הסיבה שלא עושים את זה? אלא מה היית לך למימר? למה לא נמנים על זה, על המוח שבתוך הקולית? אבל יש פה בעיה. הבעיה אמר משום פקע. חוששים שמה מהחום של הגחלת. אתה תעשה נקב בצד הזה עם הגחלת, אבל מרוב החום זה יכול להיפקע מהצד השני, ואז יישבר בעצם. ואז עוברים משום שבירת העצם. ורבה אמר משום הפסד קודשים, כי ברגע שאתה תניח את הגחלת על גבי העצם, אז בהתחלה רק העצם תיחרך, אבל יכול להיות שבהמשך זה קצת ייגע גם כן במוח, וזה קצת ישרוף מהמוח עצם, ואז יוצא שאתה הפסדת את המוח עצם, אז על ידי הגחלת, אתה מפסיד לה בידיים, דיל מאכיל נורה ממוח דידי, אתה מפסיד בידיים את הקודשים, כי אולי האש של הגחלת תאכל קצת מהמוח עצם גם כן, אחרי שתסיים לשרוף את העצם, ולא ישימו לב, היא תשרוף גם את המוח עצם, וזה אסור. אז זה הסיבה. שאי אפשר לחרוך את העצם ולהוציא ככה את המוח. וזו הסיבה שאי אפשר למנות על זה. אז זו הסיבה גם כן שמבעוד יום נמי, אמנם יכול להיות שלפי דעתו של רבי, אפשר לשבור את העצם מבעוד יום, כי אז זה לא ראוי לאכילה. אז אתה שואל למה אי אפשר למנות על המוח שבקולית, גזרה מבעוד יום, אתו משכה שכה. אסרו למנות על המוח שבקולית, שאפילו שמבעוד יום יש אפשרות לשבור את העצם, בכל זאת, אסרו לשבור את העצם מבעוד יום, כדי שלא יבוא לשבור את העצם בליל הסדר, שזה אסור מהתורה. טוב, הגמרא מביאה אפשרות נוספת להבדל בין דעתו של רבי לדעת חכמים, שלפי דעת רבי, איסור שבירת עצם זה דווקא בקורבן ראוי לאכילה, ולפי דעת רבנן, דווקא בקורבן כשר. מה ההבדל ביניהם? מביאה הגמרא עוד הבדל. רב פאפה אמר, כל כי היגבנה, לשבור עצם מבעוד יום בערב פסח, כולי אלמה, יש בו משום שבירת עצם. גם רבי מודה שלפי דעתו של רב פאפה, גם לפי דעתו של רבי אסור לשבור עצם, אפילו בערב פסח, אפילו מבעוד יום. מה הייתה? מה? למה באמת? כי לאור תמיר זה לאכילה. כי מה רבי אומר? שאסור לשבור עצם בקורבן שראוי לאכילה. הקורבן הזה ראוי לאכילה, הוא יהיה ראוי לאכילה בערב. אלא באיזה מקרה הוויכוח ביניהם? בהבר שיצא מקצתו כמפלגי. אנחנו יודעים שקורבן פסח, הוא כמו כל הקורבנות קודשים קלים, שחייבים לאכול את זה דווקא בתוך החומות של ירושלים העתיקה. אם מוציאים את הבשר מחוץ לחומות של ירושלים, זה נפסל במה שנקרא יוצא. עכשיו כאן אנחנו מדברים שרק חלק מהקורבן פסח יצא מהחומות של ירושלים. שיצא מקצתו חוץ לחומת ירושלים. מה עושים אז? מה שיצא חותכים ושורפים. וזה הוויכוח ביניהם. שאלה אם מותר אבל לשבור עצם של, 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 של איבר כזה, של הקורבן פסח, שיצא חלקו מחוץ לירושלים. מנדה אמר כשר, לפי דעת חכמים, שבקורבן כשר עשו לשבור עצם, הכשר הוא. החלק הפנימי הרי של הקורבן עדיין כשר, כי הוא לא יצא מחוץ לירושלים. ואם ישבור את העצם, זה נחשב שהוא שבר גם מהעצם של הכשר. ומנדה אמר, ראוי לאכילה, לפי דעתו של רבי, שרק קורבן פסח שראוי לאכילה יש בו משום שבירת עצם, אליו בר אכילה הוא, המקום של השבירה הוא לא ראוי לאכילה, אז מותר לשבור את העצם במקום הזה. כנתניה, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, עבר שיצא מקצתו של הקורבן פסח, יצא מקצתו חוץ לחומת ירושלים, ושברו אין בו משום שבירת העצם. למה? כי לפי דעתו, אם זה קורבן שהוא לא ראוי לאכילה, אין בו משום שבירת העצם. הסבר נוסף בוויכוח בין רבי לבין רבנן, שלפי דעת רבי, קורבן שהוא ראוי לאכילה, רק בו יש משום שבירת, משום איסור לא לשבור עצם, ולפי דעת חכמים, אם הוא כשר, יש בו משום איסור שבירת עצם. מה ההבדל אם הוא כשר או ראוי לאכילה? באיזה מקרים יש שהוא מצד אחד לא ראוי לאכילה, ומצד שני הוא כשר? רב ששת ברי דרבידי אמר, כל קהי גוונה, אם קורבן פסח שחלק מהאיבר יצא מחוץ לחומת ירושלים וחלק לא, דיקול אלמה אין בו משום איסור שבירת עצם. אין שום איסור לשבור את העצם הזה. דהי עבר הפסול הוא. כי הרי החלק הזה שיצא מחוץ לירושלים הוא הרי פסול, אז מה בעיה לחתוך גם את העצם הזה? כי זה הרי פסול. אלא שבירת העצם בקורבן פסח נע, שהוא לא מספיק מבושל, איקה בעיניי הוא. הרי קורבן פסח הוא לא מספיק צלוי. קורבן פסח צריך לצלות אותו כראוי. אבל אם צלו אותו רק חלקית, הוא עדיין לא ראוי לאכילה, אבל מצד שני הוא כשר. זה החילוק ביניהם. מה אנדה אמר כשר? לפי דעת רבנן, שאם הקורבן פסח כשר, יש לו משום איסור שבירת עצם. אז אם כן, הכשר הוא. הקורבן הזה הוא כשר. אבל מה אנדה אמר ראוי לאכילה? רק אם הוא ראוי לאכילה, יש בו משום איסור שבירת עצם. השטן אינו ראוי לאכילה. כעת, כל זמן שהוא עדיין לא צלוי לגמרי, הוא עדיין לא ראוי לאכילה, אז אין בו משום איסור שבירת העצם. הסבר נוסף בוויכוח, מתי זה בא לידי ביטוי החילוק בין, אם אני אומר שרק בקורבן כשר יש איסור לשבור עצם, או שאני אומר רק בקורבן שראוי לאכילה יש בו איסור משום שבירת עצם. רב נחמן בר יצחק אמר, כל קאי גוונה, אם הקורבן לא מספיק צלוי, אם הוא רק נע, יש בו משום איסור שבירת עצם. למה? מה איתה? מה? דאחה זה לאכילה, הוא יהיה ראוי לאכילה מיד. דמת ולי, הוא יצלה אותו לגמרי, ואז אכיל לי, אז הוא יוכל לאכול. זה נקרא ראוי לאכילה. אלא שבירת העלייה איקה ביניו. עצם הזנב, בסוף השדרה, לכיוון הזנב, שם יש מין עצם כזאת, שהיו מקריבים אותה יחד עם האימורים על גבי המזבח. זה לא היה נאכל. זה ההבדל בין רבי לבין רבנן איקה ביניו. למען דאמר שבקורבן כשר עשו לשבור עצם, הכשר הוא, זה קורבן כשר. זה רק חלק שמקטירים על גבי המזבח. אז עשו לשבור בו עצם. אבל למען דאמר, ראוי לאכילה, שבקורבן פסח שראוי לאכילה, רק בו יש איסור שבירת עצם. היי, העלייה, אינו ראוי לאכילה. זה לא ראוי לאכילה לבעלים. למה? דעלייה לגבוה סלקה. הרי את החלק של העלייה מקטירים על גבי המזבח. אז לפי דעתו, לא יהיה בזה משום איסור שבירת עצם. עוד הסבר, רב אשי אמר, הסבר שביעי, כל קהי גוונה, לגבי העלייה, לשבור את העצם של העלייה, ודאי אין בו משום איסור שבירת עצם. דה ודאי אינו ראוי לאכילה כלל. ולפי, גם לפי הדעה שסוברת, שבקורבן כשר אסור לשבור, אז העלייה נחשבת כמו קורבן לא כשר. אז אם כן, ודאי שיהיה מותר לשבור את העצם הזה. אלא ויכוח ביניהם לגבי עבר שאין עליו כזית בשר. עצם שאין עליו כזית בשר. האם מותר לשבור עצם כזה או לא? זה עיקה בעיניי, זה ההבדל. למען דאמר כשר, אסור לשבור עצם. הנמי כשר הוא, בוודאי, זה קורבן כשר, אסור לשבור. למען דאמר ראוי לאכילה, בינן שיעור אכילה ולקה. לפי רבי שסובר שרק בקורבן שראוי לאכילה יש איסור שבירת עצם, פה שאין כזית בשר על העצם, זה לא נקרא אכילה, כי צריך שיהיה שיעור אכילה, ולכן פה יהיה מותר לשבור את העצם. הסבר שמיני ואחרון, בוויכוח בין רבי לבין רבנה, מתי זה בא לידי ביטוי? רבינה אמר, כל קאי גוונה, עבר שאין עליו כזית בשר, כולם מודים לט בי משום שבירת העצם. כשאתה שובר עצם כזאת, שאין עליה כזית בשר, אתה לא עובר משום איסור שבירת עצם. למה? משום שאין בו שיעור אכילה. אז לכן אין בזה שום איסור. זה בעינן שיעור אכילה. גם לפי הדעה שסוברת, שרק לגבי, רק על קורבן כשר יש איסור שבירת עצם, הוא מודה שצריך שיהיה שיעור אכילה על העצם כדי שיהיה איסור. אבל אם אין בשיעור של כזית, אין איסור לשבור כזה עצם. ואיפה הוויכוח? בין רבי לבין רבנן. הוויכוח הוא אל האיבר שאין עליו כזית בשר אמנם במקום זה. במקום שבו אתה שובר, במקום השבר, אין כזית בשר. אבל באותו עצם, בהמשך, יש כן כזית בשר. ויש עליו כזית בשר במקום אחר. זה איקה ביניי, זה ההבדל. מה? למען דאמר כשר, לפי דעת רבנן שסוברים שבעצם כשר, בקורבן כשר עשו לשבור עצם, הכשר הוא, זה קורבן כשר, ויש בו גם שיעור של אכילה, יש בו כזית במקום אחר, אז אם כן אסור לשבור בו עצם. אבל למען דאמר ראוי לאכילה, לפי דעתו של רבי, שרק מה שראוי לאכילה יש בו איסור שבירת עצם, אז פה מותר, כי בעינן שיעור אכילה במקום שבירה, כדי שיהיה אסור לשבור עצם, צריך שיהיה כזית בשר במקום של השבר, וכאן הלקה, מקום שהוא שובר את העצם, הרי אין לו כזית בשר, זה נמצא במקום אחר כזית בשר, אז יהיה מותר לשבור את העצם שלא במקום הבשר. מביאה הגמרא ברייתא, שבברייתא הזאת אנחנו מוצאים מתוך שמונה ההבדלים שמצאנו בין רבי לבין רבנן, מביאים ארבעה הבדלים מתוכם. תניא כארבעה מנהיו. מצאנו בברייתא באמת שיש ארבעה חילוקים מתוך החילוקים שמצאנו בין רבי לבין רבנן, מצאנו בברייתא. לתניא רבי אומר, פסוק אומר, בבית אחד יאכל הקורבן פסח, ובסמוך כתוב, בעצם לא תשברו בו, דורש רבי. דווקא על הכשר הוא חייב, מזה שהסמיכו את האכילת קורבן פסח לאיסור לשבור בו עצם, שדווקא אם הקורבן פסח הוא כשר, שהוא ראוי לאכילה. לפי דעת רבי צריך להדגיש, הברייתא אמנם לא מחדדת את זה, אבל בהמשך אנחנו רואים שזה מה שהוא מתכוון, אנחנו נראה שזה מה שהוא מתכוון. דווקא קורבן פסח שראוי לאכילה יש בו משום איסור שבירת העצם. אבל אינו חייב על הפסול, אם הקורבן פסח לא ראוי לאכילה, אין בו איסור שבירת העצם. והוא מביא דוגמאות. דוגמה הראשונה זה מה שאמר רב יוסף. אם הייתה לו שעת הכושר, אם כשהקריבו את הקורבן פסח, הוא היה כשר, זריקת הדם הייתה כשרה, רק אחר כך הוא נטמע. אז לפי דעת רבנן, זה נקרא כשר, ויש בו איסור שבירת העצם, אבל לפי רב יוסף אמר שלפי דעת רבי, זה נקרא שאינו ראוי לאכילה, ואין בו משום שבירת העצם. זה בדיוק מה היה ההסבר של רב יוסף. הלאה, אם יש בו שיעור אכילה, אם על העצם הזה, הזאת יש כזית בשר, אז יש בו משום שבירת העצם. אבל אם אין בו שיעור אכילה, אם אין בו כזית בשר במקום השבירה, אבל יש לו כזית בשר במקום אחר בעצם, או שאין עליו בכלל כזית על גבי אותו עצם, אין בו משום שבירת העצם. אין בו משום איסור של שבירת העצם, וזה או לפי ההסבר של רבינה, או לפי ההסבר של רב אשי, שצריך שיהיה שיעור של כזית על גבי העצם, כדי שנחשיב אותו כראוי לאכילה, ויש בו משום איסור שבירת העצם לפי דעתו של רבי. הלאה, עוד חילוק, הראוי למזבח. אותו חלק שאפשר להקטיר אותו על גבי המזבח, שזה העצם של העלייה, אין בו משום שבירת העצם. למה? כי זה לא ראוי לאכילה. זה כמו דבריו של רב נחמן בר יצחק. בשעת אכילה, יש בו משום שבירת העצם. בזמן האכילה, דהיינו בתתוו, בליל תתוו בניסן. אבל שלא בשעת אכילה, כשזה עדיין ערב פסח מבעוד יום, בי"ד בניסן, אין בו משום שבירת העצם. כמו שהסביר אביי, שבאותו זמן זה לא נחשב ראוי לאכילה. כיוון שעדיין אי אפשר לאכול את הקורבן פסח בזמן של ד' בניסן, עד שיהיה לילה, עד ליל הסדר. עד כאן דף פ"ד.